שלום חברים יקרים, אנחנו מתחילים את השיעור של יום ראשון שלנו, כרגיל מיכאל אייטמן יענה לנו על השאלות, צהריים טובים. בוריס בלצרקובסקי ואני סנקה באולפן, מחכים לשאלות שלכם ונשאל אותם ללא תור, והנושא הוא העובדות הלא נודעות על חוכמת הקבלה העתיקה. כלומר, כל המיתוסים, כל העניינים, יש לנו כבר שאלות, שאלה מעניינת. ואת השאלה הזאת אני אפרק לכמה... רב, אל תגיד לי, פשוט ישר תעשה את זה, ואל תגיד לי מראש. אני ישר אצלול לתוך זה ויהיה בסדר. סנק, אל תעלב, רב, אני לא נעלב, אבל פשוט אם יש כל מיני שאלות לגבי כל מיני עובדות לא ידועות, אז זה דורש כן הכנה אולי. סנקה, אבל זה יהיה לנו, יהיה ברור למאזינים שלנו, ואני מכיר אותך כבר 21 שנה, אני זוכר כשהתחלנו את התוכניות שלנו ברדיו, אתה אמרת לי, אתה אל תגיד לי את השאלות מראש, וזה היה עוד לפני 20 שנה. רב, נכון, אני אדם מאלתר, זה אופי, זה לא כי אני יודע הכל, מכיוון שאני לא יודע אחרת. אני לא חושב שזה משחק לטובתי, אבל גם אחרת אני לא מסוגל לעשות. אני חייב להיות בדרייב כזה, שהשאלה הזאת תתפוס אותי לא מוכן, ואז נדלק לי איזה דרגה אחרת של תודעה. סנקה, זה מאוד משמח אותי כדרמטורג, מחזאי, זה יפה מאוד. סנקה, כן? רב. סנקה, כן, זה כמו נקודת תפנית כזאת שיש לך. ועכשיו אנחנו גם מדברים לקהל שלנו, אני אוהב שכשאתה ישר גם מוליד סרטוטים, ואני תמיד רציתי לשאול אותך, אתה הרי לא חשבת על זה, ופתאום אתה מתחיל לסרטט בקלות כזאת. רב, בסדר, אני לא מתכנן את זה. תשמע, אני בכל זאת נותן שיעורים ב-30 שנה האחרונות, לפחות. הרבה שאלות ביום. אבל כל סרטוט שונה מסרטוט אחר, סנקה אומר. רב, קבלה לא יכולה להיות אחרת. זה לא רק אצלי, זה לכל מקובל נולד בתוכו כל פעם צורה חדשה. ומתוכה הוא מדבר, ואף פעם לא יכול להיות שאני איפשהו קראתי את זה, ולכן אני אומר את זה. אני יכול להביא את זה כתוספת, אבל אני תמיד חייב לדבר ממה שנולד בך עכשיו, פרצוף חדש, 10 ספירות, עם כל התכונות הפנימיות שלו, הקשרים וכן הלאה, וזה מה שאתה מבטא החוצה. מדבר. אם אין את זה, אתה מת. סנקה, אתה יודע, תמיד היו לי בקולנוע מרצים, מורים שתמיד התכוננו להרצאות, הכינו חומר, ואני פה נפגש משהו שאני מאוד אוהב אצלך, רב. אצלי קורה שאני צריך להתכונן לפעמים, כשאני הולך לקראת איזו הרצאה מאוד רצינית מול קהל דורשני מאוד, כמו באוניברסיטה בארצות הברית, בכמה אוניברסיטאות אני הופעתי שם. אז יושבים כל סגל המורים והסטודנטים, 1,500 אנשים, זה היה במיאמי, סנקה אומר. רב, נכון. או באוניברסיטה בשיקגו, באוניברסיטה הקתולית, וכן הלאה. אני אז כן מתכונן. מתכונן, הכוונה שאני בכל זאת לא קורא, כותב משהו, אבל... אני מתכנן לעצמי בראש משהו. סנקה, וכיוון שהתחלנו עכשיו על עובדות לא ידועות, דיברנו עליך, ועכשיו נעבור לעובדות לא ידועות על חוכמת הקבלה. שאלה. בוויקיפדיה רשום שחוכמת הקבלה, קבלה מהמילה לקבל, לתפוס, זה... זרם מיסטי דתי. זה מה שכתוב בוויקיפדיה. מה אתה יכול להגיד על זה? רב, אני לא יכול להגיד שום דבר, זה מה שכתוב שם. כנראה שזה מה שכותבים על זה. סנקה, וכיוצא מזה, אז מה זה? אם זה לא זרם דתי מיסטי, אזוטרי, כמו שכתוב שם. רב, טוב, בסדר, אז הם שמו עלינו את כל ה... בסדר, קבלה זאת חוכמה שנחקרת על ידי בני אדם שנקראים מקובלים, שהם תופסים, מרגישים את העולם העליון, השיגו את זה בעזרת פעולות פנימיות מיוחדות בתוך עצמם, לא פעולות מיסטיות. הם חוקרים את חוקי העולם העליון הזה, את הבריאה העליונה, הכוונה לכוחות העליונים, שגם עכשיו קיימים סביבנו מעלינו, אבל עכשיו אנחנו רק לא תופסים אותם בינתיים, ומקובלים כן תופסים. אם אנחנו רוצים לגלות אותם, אנחנו יכולים לעשות מה שהמקובלים עושים, נרגיש ונחקור את הכוחות הטבע העליונים. הם נקראים עליונים כי הם לא נמצאים כי הם נמצאים בספירה של כוח של תכונת ההשפעה ולא בכוח של תכונת הקבלה. לכן אנחנו ככה מגדירים אותם. סנקה, השאלה ממשיכה, זה זרם דתי מיסטי אזוטרי ביהדות. רב, אוקיי, לא אזוטרי, לא יהודי, לא דתי, לא מיסטי. זאת חוכמה גרדה. וכך רשמו וכתבו גם פילוסופים מן העבר, יוונים וכן הלאה, שלמדו, חקרו את חוכמת הקבלה בישראל דאז, ופילוסופים של ימי הביניים, וכן הלאה, עד לימינו, אלו שמבינים ומכירים. סנקה, הם לא באו מיהדות, כן? רב, אין לזה קשר ליהדות, ויהדות נולדה הרבה יותר מאוחר. יהדות נבעה, יצאה מהקבלה, הוא כביכול, יהדות זה עיוות של הקבלה. יהדות זה שימוש בחוכמת הקבלה, בארציות של העולם שלנו. כלומר, אדם שרוצה משהו בעולם שלנו, שרוצה שיהיו לו איזה שהם יחסים עם הבורא, אז הוא לקח מחוכמת הקבלה תיאורים חיצוניים בלבד, ועשה מזה את הדת. אז אפשר להגיד שזה חוכמה שמעל לדת, שואז יהדות רק יצאה משם, כן, וגם כל שאר הדתות. סנקה, השאלה ממשיכה. זה זרם דתי, אזוטרי, מיסטי ביהדות, שהופיע בשנת 12 לספירה. רב, זה גם כן לא נכון. החוכמה לא הופיעה במאה ה-12, אלא כמעט לפני 6,000 שנה. יש לנו תאריך, מועד.
5,770
זה היה לפני 5,777 שנה, בראש השנה היהודי. ולכן אנחנו חוגגים את המועד הזה כראש השנה היהודי, אבל אז סנקה, אבל אז זה כבר לא יהודי. רב, בסדר, אבל לפי הלוח שלנו זה 5,777, ולפי הלוח הגריגוריאני הנוצרי אנחנו ב-2017, לפי המוסלמי אנחנו ב-4,000 ומשהו, לכל אחד מי שלא, סנקה. אז הופעת האדם והגילוי של החוק הזה שבו אנחנו קיימים, זה מה שנקרא גילוי של חוכמת הקבלה. רב, כן, זו לידת הקבלה, גילוי הקבלה, שממן מהתאריך הזה מתחילים את הספירה. סנקה, והמאה ה-12 הכוונה לרב, רבי משה דליאון, בוריס, והייתה מופצת במאה ה-14 או ה-15. רב, זה נכון, אז היא לא הופצה, באמת שלא. באמת זה קרה יותר מאוחר. היא לא הופצה אז, אלא יותר מאוחר, ודאי. בסדר, אפשר להגיד שמהמאה ה-12 או מהמאה ה-14 מתחילה הפצת חוכמת הקבלה, זה כבר נכון. סנקה, אבל מאה ה-16 הכוונה להארי, לא? רב, ודאי, אז זה כבר גילוי חוכמת הקבלה לכולם. סנקה, אז הנקודה האמיתית היחידה שהפצת חוכמת הקבלה התחילה מהמאה ה-16, אז זה האינפורמציה שבוויקיפדיה שהיא מהימנה וכל השאר מומצא. רב, ודאי, זה או פילוסופיה, או מיסטיקה, או דת, או יהדות, אז ודאי זה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. וכולם, ממש כולם מתבלבלים בזה, כולל היהודים הדתיים, שחושבים את חוכמת הקבלה כחלק מהדת שלהם. כן, הם, סנקה, הם רכשו אותה, הם כאילו מרגישים אותה כשלהם, לכן הם יורדים עליך. רב, יורדים עליי, שיהיה להם לבריאות. סנקה, שאתה מפיץ את חוכמת הקבלה לכל העולם, שאתה מפשט אותה מאוד, שזה כבר בוריס, השאלה למה קבלה זה לא דת, איך זה לא דת אם זה מדבר על הבורא, על הכוח העליון? רב, כי החוכמה חוקרת את הכוח העליון כמו כוח, כמו שפיזיקה חוקרת את חוקי העולם שלנו, כך קבלה חוקרת את העולם, את כוחות העולם העליון, של השכבה העליונה הבאה של הטבע. עוד שאלה מעניינת, סינקה, כשאני קורא את הזוהר על הזוהר ורואה שם שמות של שדים ורוחות וכאלה, ואחרי זה אתה אומר שקבלה זה לא מיסטיקה, אז תסביר את זה בבקשה. יש שם כל מיני שטן, להסטין וכן הלאה, רב, אבל אתם צריכים להבין שכל השמות האלה, שטן, מלאך וכו וכו, יש שם הרבה שד, שדים ו ערפדים וממש כולם. כך מקובלים היו קוראים, כך מקובלים היו קוראים בשפה העברית לכוחות הטבע. יש פשוט כוחות שליליים וכוחות חיוביים, הם ודאי שווי ערך, והשלילי לא גרוע יותר מהחיובי, הם פשוט נקראים ככה. ולכן חוכמת הקבלה היא משתמשת במונחים האלה, וכתבה את זה גם לפני 5,000, 6,000 שנה, 4,000 שנה, 3,000 שנה, כשעוד לא היה כלום, לא נצרות, לא יהדות, לא שום דבר אחר. אז כל זה אילו שמות של חוכמת הקבלה לכוחות פיזיים, וזה שבני אדם התחילו לתת לדברים האלה כל מיני צורות ונפח, או איכשהו לחבר את זה עם החיים שלהם, לשים את המונחים האלה בתוך החלל שלנו, בתוך העולם שלנו, זה כבר מיסטיקה, זו המצאה של בני אדם, סנקה, וכל הקרניים והזנבות, כולל, זה כולל, נכון? רב, טוב, על הקרניים אמרו גם למשה שהיו לו קרניים, כי זה קרן האור, קרניים, וקרניים זה גם קרניים, אז לכן הם כתבו, ציירו שלמשה יש קרניים. זה פסל מאוד, מאוד מפורסם, שמשה עם קרניים. וגם, סנקה, גם בסרטים הוליוודים זה מאוד יפה, שהכל מואר שם, באנם עומד עם לוחות. יפה מאוד. שאלה נוספת מניץ. החלק הגדול של האנושות דתי, יש לו מובן משלו על אלוהים, על בורא. מהו הכוח העליון בקבלה? מהו ההבדל העקרוני? רב, עלינו להבין שהאנושות בכלל כל הזמן פחדה מכל מיני דברים, ופוחדת עד היום, ותמיד ניסתה למצוא איזה תחבולה להתגונן מכל מיני כוחות או תכונות בלתי צפויים אכזריים שבטבע. ככה גם מדברים על אברהם, שהוא היה כהן בבבל העתיקה, הכין קמעות ופסלים, כנראה הרוויח לא רע על הדברים האלה. ואחרי זה הוא גילה את הכוח העליון הזה של הטבע, שנקרא הטבע או הבורא, שהטבע הזה הוא אחד, הוא יחיד, הוא טוב, ולא דורש לא סגידה, לא הקרבת קורבנות, שום דבר. ומתוך כל זה הוא התחיל להמשיך לברר ולחקור, ואחרי זה לימד אנשים. כך נבע גם השפה הקבלית, שהשורשים של השפה הזאת באים מאדם, מהמקובל הראשון שחי לפני 5,777 שנה. ואחרי זה עברו כל השנים האלה עד אברהם, ומאברהם הלאה ועד אלינו. בקיצור, זה סיפור ארוך, וקבלה לאט לאט ככה הצמיחה את המנגנון שלה, של מונחים, מושגים. יש ארבע שפות שבעזרתם קבלה מתארת את העולם העליון, המקובלים מתארים. ודרך השפות האלה אנחנו לאט לאט יכולים להגיע לזה שאנחנו בעצמנו נשיג מה שהם השיגו ותיארו. בוריס, אסתר, כפול אסתר רגיל מהמאמר של בעל הסולם, שתורה פלטה מעצמה כל מיני דברים שאחרי זה הם רכשו כביכול כל מיני תכונות, קמאות וכל מיני צעדי נשמות תפסו ושניסו להרוויח מכל הדברים האלה. זה מה שבעל הסולם כותב. רב, נכון. סנקה, בקבלה אומרים הרבה אמונה למעלה מהדעת. המושג הזה של האמונה הוא דתי מלכתחילה. אז מה זה אמונה בחוכמת הקבלה? רב, אמונה בקבלה זה תכונת השפעה. זה ממש לא מה שיש בדתות. אני שוב פעם חוזר. כל המילים, קבליים, כל המושגים הקבליים, הם נולדו לפני כמה אלפי שנים, כמה אלפי שנים לפני דתות. הדת היהודית הופיעה לפני 2,000 שנה. לפני 2,000 שנה. לפני כן זאת הייתה קבלה שהייתה בתוך העם, והעם חי והתקיים בו במקביל בהרגשה של שני עולמות, של העולם הזה ועולם העליון. ואז נפל מהרגשת העולם העליון ונשאר בהרגשת העולם שלנו בלבד. ומה שיצא מתוך ההרגשה הזאת של העולם שלנו בלבד, התחילה להיות דת. ואז התנאי של ואהבת לרעך כמוך נעלם, ואנשים התחילו להתעסק בביצוע מצוות, מה שנקרא, ואז הופיע כבר הנצרות עם כל הזרמים שלה, ואחרי זה גם האסלאם. כל זה ככה נולד, גם יהדות, גם נצרות וגם אסלאם, נחשבים לדברים שממש לא שייכים לחוכמת הקבלה. הקבלה בכלל לא מתייחסת אליהם. חוכמת הקבלה חוקרת את העולם העליון ומביאה את האדם להרגשה כשהוא יכול לגלות לעצמו את העולם העליון תוך כדי שהוא חי בעולם הזה, ואז לא צריך להאמין בכלום. מה שנקרא אמונה בחוכמת הקבלה זאת תכונת השפעה, תכונת נתינה, השפעה לאחרים. סנקה, אז לפי הניסיון הקודם זה היה מושג טהור כזה של השפעה, ואז הוא עבר דרך התפיסה האגואיסטית, ויצא כאמונה, מה שיש לנו היום. כלומר, רק הפריזמה שדרכה אתה מסתכל על העולם. רב, נכון. אמונה זו תכונת הבינה. תכונת הבינה ותכונת ההשפעה. בוריס, שאלה שקשורה אולי להיסטוריה יותר. באיזה שפה דיברו האנשים בבבל, ואיך הם כתבו? רב, האנשים בבבל דיברו בארמית, זו שפה שמשתמשים בחוכמת הקבלה, השתמשו בה גם בעברית, אבל בעברית דיברו רק אנשים שהשיגו את העולם העליון, כי עברית זאת שפת האור, וארמית זו שפת הכלי, כלומר הרצונות שמגלים את האור. אז שתי השפות האלה הן זהות לחלוטין, הפוכות לחלוטין, אחת לשנייה, ולכן ככה זה קורה בהן. נגיד אור בעברית זה אור, ובארמית לילה זה אורתה. כן, כיוון שהשפה היא הפוכה, היא משתמשת באותה מילה להגדיר מושג הפוך. שאלה מעניינת, סנקה אומר, אביו של אברהם תרח כנראה דיבר באברהם, ואברהם בסופו של דבר דיבר בעברית. רב, אברהם עבר לעברית. הם כולם ידעו ארמית. כולם ידעו את שתי שפות. זה שתי שפות עתיקות שמשלימות אחת את השנייה, שמתוכן, ועכשיו יש כל מיני מחקרים, שאפילו כל החרטומים המצריים, ובכלל כל הכתב בעולם נבע משתי השפות האלה. כי שתי השפות האלה בנויות על שילוב של שתי הכוחות שבטבע, הכוח המשפיע והכוח המקבל, הפלוס והמינוס, הקו האופקי והאנכי, הכל הגיע משם. עוד שאלה מעניינת, סנקה אומר, אנחנו מדברים על עובדות לא ידועות, אז בספר זוהר, ספר הזוהר, כתוב שכל המצרים היו מחשפים חזקים, שהיו להם כוחות מגיים, כי הם למדו את חוכמת הקבלה. יכול להיות? כי זה מה שאומרים המגיים של היום. ובכלל, גם בתורה כתוב שהם היו שם מגים ומחשפים, רב, גם בתורה וגם בהרבה ספרים, יש ספרים שכתובים לפני 4,000 שנה. אנחנו לומדים אותם בחוכמת הקבלה. מדרש רבה כתוב 1600 בערך לפני הספירה, נכון? סיינקה המשיכו לכתוב אותו אז. רב, המשיכו. והספר שבא אלינו מאדם הוא בין 5,777. זה גיל לא רע. והיו עוד הרבה ספרים שגם עבדו. אבל כתוב עליהם שהם ישנם. אברהם כתב את ספר היצירה. אז גם זה היה לפני איזה 3,600 שנה. לפני. סיינקה, זה מה שכתוב בשאלה. כתוב פרעו וכל המצרים הם היו מחשפים, וגם כל מיני מחשפים של היום אומרים שהם היו לוקחים את כוחותיהם מחוכמת הקבלה. רב, ודאי, אפשר להגיד כל דבר. העניין הוא שאנשים בכלל פעם, או אפילו היום, אם אתה תגיע לאיזה מקום, בקיצר, אני אגיד לכם רק דבר אחד. אם הייתם רוצים להקשיב לי, אין ניסים בעולם. אין ניסים. חוכמת הקבלה זה חוכמה מופלאה מטריאליסטית. לגמרי. העיקרון שלה, העיקרי, זה מה שלא נשיג. לא נדעו בשם. הכוונה שכל מה שאתה יכול להשיג, את זה אתה יכול לתאר, ויש לך זכות לדבר על זה. אבל אם אתה לא משיג, אז שתוק, כי זאת כבר מיסטיקה. בוריס אולג שואל, אני מאותם אנשים שחייבים דוגמה ולא רק מילים ותיאוריות לא ברורות. רב, אבל איך אני אתן לך דוגמה, יקירי, אם אתה לא רואה ולא מבין? אתה צריך חושים חדשים נוספים בשביל שתראה מה שאני רואה, ואז אתה תראה, תבין מה שאני מדבר עליו. אז כל הבעיה בזה, בלהרחיב את החושים שלך, בזה מתעסקת חוכמת הקבלה. בוריס, אם זאת חוכמה, אז אפשר לראות בטח דוגמאות על מה אתה מדבר. רב, לא, רק אותו אחד שהופך למקובל. הכוונה למקבל את האינפורמציה הזאת, הוא מסוגל לראות את זה. אבל לראות בראייה הפנימית, לא בעיניים. סיינקה, שאלה דומה. מפריז, הכהנים המצרים העתיקים ידעו על חוכמת הקבלה? כי אומרים שפיתגורס למד דווקא מהכהנים האלה, המצרים העתיקים. כי כתוב שפיתגורס בכוונה נסע לרב. לפי המקורות, היהודים הקבליסטים היו מגיעים לישראל מיוון העתיקה ללמוד עוד בתקופת הנביאים, והם כתבו על זה. בוריס, רייכלין כתב שאבי הפילוסופיה פיתגורס והמורה שלי כנראה למד את הפילוסופיה מהיהודים. רב, רייכלין זה פילוסוף מימי הביניים ועוד הרבה אחרים מאנדולה. בקיצור, אנחנו לא מדברים על זה. השאלה, האם ידעו במצרים והם העבירו מהמצרים את הידיעות האלה? היהודים לא הסתירו את זה מאף אחד בכלל, כי אברהם עוד מלכתחילה רצה לספר ולהכניס לתוך זה את כל בבל. הם פשוט לא רצו. זה הרי בכל זאת תלוי ברצון האדם. אנחנו רואים שאפילו בעולם של היום האנשים עדיין לא משתוקקים לזה. אבל אף אחד לא הסתיר את זה. היו צריכים להסתיר את חוכמת הקבלה רק במשך ה-1500 האלה, מ-0 נגיד לספירה עד לתקופת הארי. משהו כמו 1500 שנה. כל זמן שהאנושות הייתה צריכה להתפתח במין תקופה שכזאת, פנימית, התבשלות פנימית כזאת. ואחרי זה מהארי והלאה, היה כבר אפשר לגלות את תחומת הקבלה לכולם. מה שהתחיל לעשות בעל שם טוב. סיינקה, שאלה מלבוב. בחדשות לפעמים אומרים שמקובלים שולטים בעולם. זאת עובדה או בדיה? רב, אני אגיד לך, מי ששולט בעולם זה רק הכוח האחד של הטבע. אבל להשפיע על כל הכוח הזה של הטבע, יכולים ועושים כל האנשים בעולם. המקובלים יכולים להשפיע על זה באופן סלקטיבי ורק במידת ההשפעה החיובית שבהם. רק חיובית, כמו כל האנשים בעולם, אנחנו לא מסוגלים להשפיע שלילית על כלום. נגיד אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות שלנו בפעולות חיוביות שלנו למיניהן, ובדיוק זה מה שאומרת לנו חוכמת הקבלה. כי כולנו נגיע למצב הסופי שלנו, אבל לזרז את ההתפתחות הזאת ולהפוך אותה לטובה, בדרך הטובה, את זה אנחנו יכולים בעזרת חוכמת הקבלה, ובשביל זה היא ניתנה לנו. כי גם בלי חוכמת הקבלה, אנחנו בעיקרון יכולים להשיג ונשיג את המצב הסופי של ההתפתחות שלנו. סנקה. אז ההשפעה החיובית, המקובלים כן משפיעים על העולם. רב, ודווקא המקובלים משפיעים חיובית על העולם, ומאיצים את ההתפתחות. אבל לא משנים כלום, אי אפשר לשנות כלום, אפשר רק להאיץ. נגיד, תוכנית החומש בשנתיים. אוקיי, סנקה, את זה אנחנו מכירים. בוריס, שאלה, חוכמת הקבלה זה חלק מדעי של החוכמה, יש גם חלק לא מדעי של החוכמה, רב, בחוכמת הקבלה, לא. אתם יכולים להיכנס לספרים, ספרי קבלה כמו ספר עץ חיים של הארי, או תלמוד עשר הספירות של בעל הסולם, ואז אתם תראו עד כמה הספרים האלה הם רציניים, ואתם לא תפגשו שם שום אלוהים, אפילו אין שם מילה כזאת, אלא רק כוחות מדורגים וכל מיני סרטוטים וכן הלאה. זו חוכמה על כוחות פיזיים של העולם שלנו, שפשוט לא נמצאים נגיד כמו כוחות סוב-אטומיים, הרי אנחנו לא מרגישים אותם, אבל אנחנו כבר הגענו לזה שאנחנו יכולים להשתמש בהם בחישובים שלנו, וזה כבר דרגה בכלל הבאה. סנקה, שאלה מצרפת, האם חוכמת הקבלה הייתה מסוגלת להתקיים ללא התורה? רב, תורה זאת קבלה, זה לא שאחרי זה המציאו מזה או פירשו שונה כמו שמפרשים אותה בדרגות שונות. לא, תורה היא רישום קבלי של העולם העליון, והיא בכלל לא מדברת על כל מיני אירועים בעולם שלנו כמו שזה נדמה לנו. תורה מדברת אך ורק על מה שמתרחש בכוחות של העולם העליון. לכן כל דברים שכתובים שם, בני אדם, עצים וכן הלאה, כל מה שיש גם בעולם שלנו, בעצם זה כתוב בשפת הענפים. ולכן, במקום כל הדומם, צומח, חי ומדבר באובייקטים, אנחנו חייבים לדמיין לעצמנו כוחות שמתוארים ככה. כלומר, לא היסטוריה, אלא כוחות. לא גיאוגרפיה, אלא כוחות, כן? לפרש הכל ככוחות. רב, כן, זה מין רישום אלגורי שכזה. סנקה, ואתה בטח חושב שכל אות זה כוח. רב, ודאי, רישום של כל אות זה רישום של כוח. קשה לקרוא תורה ככה. צריך להתייחס לתורה כמו למשהו לא ברור, מוצפן, איזה ידע כזה, וזה מה שזה. בוריס, עוד שאלה מפריז, האם יש נקודות חיכוך בין חוכמת הקבלה וסופיזם, שזה מה, זה חוכמת הקבלה של האסלאם? רב, כן, סופיזם זה קבלה אסלאמית כזאת, יש לסופיסטים את אותם העקרונות שיש גם למקובלים, אבל סופיזם הוא הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מה, איזה צנקה, איזה דרגה אגואיסטית? רב, העניין הוא שהוא שייך לאסלאם, כן? הייתי אומר פשוט. בוא נקרא לזה קבלה אסלאמית. כל מה שכתוב בסופיזם, במקורות התיאורים של הסופים, נלקח מחוכמת הקבלה, וזה נכון. סנקה, יש שאלה על מה שאתה אומר עכשיו, מגמבורג. אמרת האדם לא מסוגל להשפיע שלילית על העולם. אז מה עם כל הרשעים, טירנים, עריצים? מה, הם לא משפיעים על העולם, או שההשפעה שלהם היא לא שלילית? אתה יכול להסביר? רב, גם היום יש הרבה עריצים ורשעים, אז מה העניין? סנקה, אבל הם, מה, אין להם השפעה שלילית על העולם? אתה אמרת שהאדם שלילי לא יכול להשפיע על כלום בעולם. רב, לא, הוא לא יכול להשפיע על ההתקדמות של האנושות. לזה התכוונתי. סנקה, אז תגיד כבר, מה זה כל השלילי הזה? בשביל מה זה? רב, זה כוחות שליליים שבטבע שמתראים לנו כך. בדמות של דמויות היסטוריות או דמויות של ימינו. והם מניעים את ההיסטוריה. סנקה, מניעים לאן? למה? סנקה, רב, לסוף הטוב הקבוע מראש, ורק לזה אנחנו מתקדמים. הבעיה היא שבעזרת חוכמת הקבלה אנחנו יכולים לקצר את הדרך שלנו, כלומר להאיץ, ולהפוך את הדרך ליותר נעימה וקלה. סנקה, שאלה מקייב, למה חוכמת הקבלה היא לא האתיקה והפילוסופיה האנושית, עם המונחים העיקריים שלה זה ואהבת לרעך כמוך? רב, כך היא הייתה צריכה להיות, וכזאת היא גם תהיה, אבל היום האנושות עדיין לא מוכנה לזה. אנחנו עכשיו עוברים שלבים מסוימים של הכרת הרע, של הטבע האנושי, לומדים על כל הצרות האלה שלנו שרוטפות אותנו כל הזמן, מגיעים למצב שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו ועם העולם שלנו, ולכן בגדול אנחנו מתחילים לאט לאט להבין שאנחנו חייבים לאיזו חוכמה או ידע על הטבע שלנו ועל הפעולות העמוקות שנעשות בו על ידי כוחות, ולאט לאט אנחנו נבין שבלי חוכמת הקבלה אנחנו אבודים, ואז נגלה אותה עבורנו. היא מוכנה שנתחיל לגלות אותה ונתחיל לממש אותה, וניכנס להתפתחות מאוד מהירה ונעימה עד למצב הסופי הטוב המוחלט שלנו. אנחנו, בוריס, הרבה אומרים אהבה, אומרים שבוויקיפדיה אהבה זה קשר חזק לאדם או אובייקט אחר, סימפתיה עמוקה. נראה לי שלא לזה אתה מתכוון, אומר השואל. רב, אני לא מתכוון לזה לגמרי. אהבה, הכוונה כשאני מסוגל להרגיש את רצונות האדם האחר ולמלות אותם. לזה קוראים אהבה. לא מה שאני מרגיש כלפיו. כל הרגשות האלה וההתקשרות הזאת שאני מרגיש, זה כל זה שטויות. זה רק שאני מסוגל להרגיש את הרצונות של הזולת ולמלא אותם. סנקה, אתה משכתב את הוויקיפדיה. רב, טוב, אבל ידוע שוויקיפדיה זה אנציקלופדיה חופשית, חובבנית כזאת, גם לפי דרגה וגם לפי התוכן. מה לעשות? סנקה, סקוט מאנגליה שואל, מה זה חוכמת הסוד? מה זה סוד בקבלה? רב, סוד בקבלה זה מה שעוד לא גילינו. אנחנו מגלים כל אובייקט, כל תופעה, בארבע דרגות ההתעמקות שבתופעה, בהשגה שבהופעה. אז אם אנחנו נמצאים רק בדרגה הראשונה של ההשגה, ולא מרגישים את הדרגות הבאות, אבל מנחשים שהן קיימות, אז המצב הראשון שלנו בדרגה הראשונה נקרא הרגשת הסוד. עוד שאלה מפריז, בוריס שואל. החוקים הנפלאים האוניברסליים האלה, אפשר להשתמש בהם גם מחוץ לספירה שלנו, או שהם פועלים גם בתוך הספירה הגשמית, או רק ברוחנית? רב, החוקים האלה שחוכמת הקבלה מדברת עליהם, פועלים רק בספירה הרוחנית. וההשפעה שלהם בעולם שלנו היא אבסולוטית, אבל אך ורק דרך הספירות הרוחניות. כלומר, אם אנחנו רוצים לממש, לקיים את החוקים של המרחב הרוחני, אז באותו זמן אנחנו נשפיע גם כן על החוקים שקיימים בעולם שלנו. סנקה, שאלה ממינסק. מאיפה בטבע הטוב והמוחלט, בבורא, פתאום צצו כוחות שליליים? רב, מהבורא עצמו. כתוב, אני בראתי רע ונתתי תורה, כלומר, שיטה לתיקון הרע. זאת השאלה, סנקה שואל, איך בבורא הטוב המוחלט נולד הרע? רב, וואו, זהו הסוד העצום של הבורא. זאת ה... איך להגיד, זאת פעולת הבריאה. בריאה היא דווקא הולדת הרע מתוך הטוב. איך מהבורא הטוב נולד רע? אז הפעולה הזאת נקרא בריאה, אני בראתי יצר רע. ואחרי זה אנחנו מגלים לאט לאט שהרע הזה הוא בכלל לא רע. זה רק יחסית למצב המוגבל והסגור שלנו מצטייר לנו ככזה. בוריס, סופיה מחרסון אומרת ככה, אנחנו ציפינו לשינויים לטוב, קיבלנו אכזבות, לא מסוגלת להשפיע על הגורל שלי, הזמן הולך לאיבוד, אין זמן ללימוד הקבלה של ארוכה. אבל היא שואלת ככה, ז'אק פרסקו, פרויקט ונוס, הוא מדבר על מודל העתיד, האנושות העתידה, בלי כסף, כלכלה חדשה, אנשים רוצים לחיות ככה, גם סנקו אומר. רב, ממש ממש רוצים, ממש רוצים. סנקה, אני מכיר את פרסקו, הוא חוקר את זה במשך כבר יותר מ-50 שנה, בונה פרויקט שכולם יהיו מאושרים, רב אומר, ודאי, זה מדע בדיוני נהדר, אבל מה הבעיה, מה העניין? שאלה, איך זה מבחינת חוכמת הקבלה? זה אפשרי עלי אדמות? רב אומר, עלי אדמות אפשרי קומוניזם מוחלט, במובן הטוב של המילה, והוא יתקיים ויתהווה, מתי? זה תלוי בנו. בוריס, מה, זה חיים בלי כסף, שוויון לכולם? רב, ודאי, זה. מה שבעל הסולם מתאר בספר שלו הדור האחרון. סנקה, כתוב שם שזה יתחיל במקום מסוים, שנתאספו שם אנשים. בסדר, רב אומר, השאלה אם זה יהיה ומתי יהיה. זה יהיה, מתי נדע? סנקה, מכיוון שהנושא שלנו זה סודות, אומרים שהמסונים התהוו בעזרת המקובלים. מי הם מסונים? אני יודע שאתה נפגשת עם מסונים ועם סופים, רב. נפגשתי גם עם סופים, גם עם מסונים. עם סופים נפגשתי בהולנד ובאנגליה ובארצות הברית. עם מסונים נפגשתי ברומא ועוד במקומות. וגם בארץ יש חבורה שכזאת. סנקה, ברומא זה היה מאוד יפה עם כל הסמלים שלהם. וגם הסופי שהיה באנגליה באמת היה בו משהו. רב, כן, הוא היה סופי אמיתי. סנקה, ישב עם חולצה פתוחה כזאת על המיטה ודיבר איתך, זה היה מאוד יפה ומעניין. ומוסונים, אני לא הייתי בפגישה שלך איתם, איך זה היה? אומרים שהמקובלים יצרו את מוסונים. רב, אין להם שום קשר לקבלה? זה אנשים שמשחקים ביניהם כל מיני יחסים מיוחדים, שבתקשורת שלהם, ביניהם, בונים את החברה שלהם הקטנה. אין לזה קשר לא לדת, לא לשום דת, ליהדות, ובמיוחד לא לחוכמת הקבלה, אין להם שום יחס, שייכות. הם בעיקרון חושבים שעל ידי פעולות, תקסים, על ידי תקסים אפשר להשפיע על המצב של האדם ולמצב של הסובבים. אז יש להם מספר תקסים. לא הייתי אומר שזה משהו כזה. אני נוכחתי כשהם עשו את זה וראיתי דברים כאלה וקיבלתי הסברים על התקסים האלה ונתתי להם הרצאות. אבל אני אישית, למרות שאני בכלל לא מתפעל בקלות משום דבר, חוכמת הקבלה היא מכוונת את האדם לכזאת דרגה שאחרי זה כבר אין ממה להתפעל. ובאמת, אבל אל תחפשו בעולם שום דבר מסתורי. כל המסתורי הוא מזה מהבורות שלנו. אך ורק. תהיו מטריאליסטים לגמרי. וזה הדבר הנכון היחידי שאנחנו יכולים לעשות. סנקה, אתה ממש כמו קרל מרקס, רב. מה מרקס קשור לזה? אני לא מרקס. סנקה, הבנה מטריאליסטית ברורה, רב. נכון, קבלה היא חקר הטבע העליון, ולא רק של הפיזיקה של העולם שלנו. וכך היא גם ניגשת לכל דבר, וכך היא מסבירה. לכן היא גלויה לכולם, ולא צריך להיכנס לתוכה בתקסים מסוימים ובלחשים וכל מיני כאלה. כלום. יש לך רצון, תבוא, ותתחיל ללמוד. ואחרי זה הכל תלוי בך. תהיה מסוגל להתעלות מעל הטבע האגואיסטי שלך, תהפוך למקובל. גם גבר וגם אישה. שאלה, בוריס. בריאה זה הולדת הרע מהטוב. אז מה זה הרע האמיתי, הרוחני, הנצחי, האמיתי? רב. רע? רע זה פשוט רע שאתה מרגיש כלפי האדם האחר, כלפי זולת. זה הרע היחידי, אין שום דבר בעולם. רק היחסים בינינו, רעים או טובים, רוע או טוב. זה מוקרן על כל רשת הכוחות שיש בטבע. וזה מוליד תגובה מסוימת, וזהו. זה מה שחוכמת הקבלה מלמדת, ואהבת לרעך כמוך, הכלל העיקרי. סנקה, סוויטלנה מהצ'אט. מה צריך לבקש בשביל להשיג אקסטזה רוחנית? רב, אקסטזה רוחנית אפשרית להשגה, כשאתם נמצאים יחד עם החברים שלכם, בדבקות איתם. סנקה, אז מה לבקש? רב, זה מה שלבקש. ומה שיתגלה בפנים, בתוך זה אתם תגלו. בוריס, על הציפיות מהגילוי, האם לימוד חוכמת הקבלה יכולה לפתח באדם יכולות כמו קריאת חלומות, או צפי העתיד? רב, לא אקסטרוסנסוריקה ולא שום דבר כזה, לא מתפתח על ידי הקבלה, מופיע ראייה פנימית, אבל אין לה קשר לכל הדברים שאתם מדברים אליכם. יש גם תחושת העתיד, ויש גם חלימה, ויש הכל. יש גם אנשים כאלה שמרגישים את כל זה. זה ישנו. אבל האנשים האלה לא קשורים לקבלה. זה לא שייך לקבלה. האנשים האלה דווקא שמרגישים, הם בדרך כלל לא... אין להם תכונת השפעה ואהבה. זה פשוט חושים מפותחים שיש לכל אדם, וכל אדם יכול לפתח אותם. עוד שאלה, סנקה. שאלה נצחית. אני אשאל אותה בפעם האלף. אופייני לאדם לחשוב שיש לו חופש בחירה, חופש לרצות, לבחור, לפעול. למה בחוכמת הקבלה אומרים שבעולם הזה אין חופש בחירה לאדם? הרי אני זה שבחרתי עכשיו לשאול אותך את השאלה הזאת, רב. וואו, רק אם לו ידעת איך מכוונים אותך מלמעלה, איך תפסו אותך באוזן והביאו והושיבו והכניסו בתוך הראש שלך את השאלה הזאת, אם היית רואה את כל זה, היית מבין שאתה בובה מנופחת שפותחת את הפה או מקלידה וככה שואלת אותנו את השאלה. וגם כל אחד מאיתנו, אל תעלב סירוש, גם אני יושב מולך, בובה מנופחת, ועונה לך על השאלה הזאת. ואנחנו כולנו, סך הכל, במקרה הזה, מלאכים. מה זה מלאכים? חיות קטנות. שככה, בתקשורת ביניהם, עובדים את כל התוכנית הבריאה הזאת. Working on. סנקה, אז אתה, מה? איך אתה מגיב לשאלות האלה של חופש הבחירה? רב, אני מקווה שאני אעשה את כל העבודה שלי בקשר עם הבורא בלי פעולה ממני או החלטה ממני או דברים ממני. מה שאני באמת הייתי רוצה, לראות כמה אני מונהג על ידי הבורא לגמרי. סנקה, מה שאתה מדבר על זה שהאני שלי הופך לאפס, לכלום. רב, כן, כי כל מה שאני מרגיש היום, נכון להיום, זה כל הכוחות המנוגדות לכוח העליון, שאומרים לי, לא, אתה תחליט, אתה תעשה, אתה יכול לבד, בעצמך. ואני הייתי רוצה שכל זה לא נכון, כי האמת היא שזה לא נכון. הכל נשלט אך ורק על ידי הבורא. בוריס, שאלה מאלמטה. אפשר לשחק לעולם שלנו משחק של הבורא עם עצמו? רב, סליחה, אני לא אוהב את כל, את כל הביטויים החכמים האלה, הבורא משחק עם עצמו, כאילו שאנשים יודעים על מה הם מדברים. בואו לא נזרוק מילים לאוויר ככה סתם. סנקה, סקוט מאנגליה שואל, אם סטודנט של קבלה ישיג את העולם העליון, האם הוא אוטומטית ידע את שפת העברית? רב, שאלה לא פשוטה. העניין הוא באיזו דרגה הוא ישיג. אם הוא באמת ישיג בדרגה העליונה את חוכמת הקבלה, הוא בהכרח ידע את שפת העברית. זאת תהפוך לשפת האם שלו, הפנימית. כי הוא יראה בראייה הפנימית שלו את השילובים, חיבורים בין כוחות השליליים והחיוביים שיציירו לו האותיות. והוא יראה אותם וירגיש אותם וישמע אותם, ובקיצור, הוא ירכוש בשלמות את השפה הזאת. סנקה, זוכר איך אתה קיבלת, איך קיבלת מכתב ומישהו כתב בשפת העברית גבוהה, כתב שירה, והוא לא ידע עברית בכלל, והראית את זה לרבש? רב, נכון, קיבלתי מכתב מסיביר, ששלחו לי דרך הרבה ידיים, מאיש אחד, שישב שם במחנה עבודה, ובלי לדעת בכלל את השפה, התחיל לכתוב בעברית. וכשאני הראיתי את זה לרבש, אז הוא אמר שהאדם הזה, דווקא בגלל הסבל והאיסורים שהוא חווה, השפה והידיעות האלה התגלו לו, והוא תיאר אותם בצורה נכונה וגבוהה. סנקה, אז אין בזה שום נס? רב, זה לא נס, זה השגה. אין ניסים. בוריס, אומרים שמקובלים ידעו להשכין את תופעת השכינה בין גבר לאישה. איך לימוד חוכמת הקבלה תעזור היום ביחסים בין בני זוג, במשפחה, אם זה יכול לעזור לבני אדם? רב, קבלה מציעה איך להתייחס אחד לשני בכלל ובין בני זוג. אבל אם בני זוג פועלים נכון ביניהם, אז הם מסוגלים לגלות את הבורא ביניהם. סנקה, שאלה. באחת ההרצאות שלך אמרת שמקובל יכול להיות אדם עם השאיפה האגואיסטית החזקה שלו. ואם אני מוותר לאנשים, לא להעליב אותם, דורך על עצמי, האם אני מקיים את השתוקקות שלי לרוחניות, אם אני לא כזה אגואיסט? רב, אל תדאג, לא משנה איזה אדם אתה, כל מה שאתה צריך להשגת הבורא, אתה תקבל, כולל האגו המוגבר. בוריס, עוד שאלה, האם אני מבין נכון שכשהמקובל לא רוצה לדבר על עניינים גשמיים, אז הם בדרך כלל לא עושים את זה מכיוון שהם נאלצים אז לשחות נגד הזרם ולקבל מכות מבחוץ? רב, מה פתאום? אני כל שבוע כותב ומתפרסם בעשרות עיתונים, ברשת וגם במודפס, עם מאמרים על פי נושאים אקטואליים. יש לי בלוג וטוויטר, סנקה, ואנחנו עושים חדשות ברוסית, כמה כבר דיברנו שם גם על טראמפ ועל כל מיני. רב, מה פתאום? המקובל לא מוותר על העולם הזה, להפך, המשימה שלו היא בלהסביר לעולם הזה איך להשיג מתוך העולם הזה רוחניות, ובלי קשר בין שני העולמות אי אפשר לעשות את זה, ובלי להיות בלי אנשים אי אפשר לעשות את זה. כל התלמידים שלי בזורים בכל הגלובוס, בכל העולם, והם כולם קשורים לאותן החברות שהם מתקיימים בהן. כן. בוריס, שאלה מפיטר, מה עשו או עושים מקובלים בשביל להכיל את הילדים שכל 5 דקות מתים מרעב בעולם הזה ומצמה? רב, שום דבר לא יכולים לעשות, כמו כל האחרים. הבורא נותן לנו את כל זה בשביל שאנחנו נגיע ליחסים נכונים בינינו, ואהבת לרעך כמוך. אחרת אנחנו לא מסוגלים לשנות את העולם שלנו. אנחנו צריכים להתקדם לאט לאט לזה. חוכמת הקבלה מסבירה איך לעשות את זה. אם אנחנו נספר על זה לכל שאר האנשים, בני אדם, ונראה להם שיטה שאותה אנחנו מפתחים בעשיריות הקבליות שלנו, אז יש סיכוי שהעולם יגיע לגילוי של מצב הנכון של עצמו, הטוב, בדרך הטובה. סנקה, שאלה. יוצא כך שאם אנחנו לא מרגישים את הבורא בצורה מוחלטת, אז מה ששולט בנו זה האגו או הבורא דרך האגו? רב, ודאי, הבורא דרך האגו. שאלה מהירה. חלום, חלימה, יש לזה מקום בחוכמת הקבלה? מה זה? רב, אין שום דבר שכזה בחוכמת הקבלה. חלום זה מצב רגיל בהמי של הגוף שלנו. כשאנחנו חווים את מה שחווינו במהלך היום, ולא יותר מזה, ולא אחרת. חלום בחוכמת הקבלה זו עלייה של מקובל לדרגה הבאה של מודעות, תודעה, כשזה עוד לא התעצב לגמרי בו. לכן זה נקרא חלום. סנקה, חלומו של יוסף זה עלייה לדרגה הבאה, רב, ככה זה מוסבר. סנקה, שאלה מברלין, תסביר לי איך ללמוד נכון את חוכמת הקבלה כשאדם לא מבין כלום. רב, אתה לומד את החוכמה לא בשביל שזה יהיה ברור לך, ממש לא בשביל זה. חוכמת הקבלה לא תהיה ברורה לכם עד שאתם לא תשיגו את תכונת ההשפעה המינימלית. לפני שתתחילו להשיג את העולם העליון, לא תבינו, ואז יהיה מובן. ואז אתם אפילו לא תצטרכו ספרים, אתם פשוט תתחילו לגלות הכל, כמו תינוק שפותח את עיניו ומתחיל לחקור את העולם הזה. ככה. לכן חוכמת הקבלה לא לומדים בשביל ידיעה, וגם את הספרים אנחנו קוראים רק בשביל לעורר עלינו אור מקיף, ושהוא כבר יגלה בנו את ההרגשה, ושנחוש שם את העולם העליון ונתחיל לחקור אותו ולהרגיש. כלומר, השגה של העולם העליון היא לא מדעית, היא רגשית, כמו שאנחנו משיגים ומרגישים את העולם שלנו. שאלה מתקדמת, ארבע בחינות של בריאת הבריאה, זה בעולם האצילות, אנחנו לא משיגים שם, נכון? רב, לא, אנחנו משיגים הכל דווקא בעולם האצילות. ומה שנמצא למעלה מעולם האצילות, אנחנו משיגים בראש של עולם האצילות. סנקה, אז בעל הסולם שהיה בראש של עולם האצילות, השיג רב את עולם האינסוף. סנקה, אני נמצאת בחוכמת הקבלה 3 שנים, מרגישה הרבה פעמים אשמה שלא מסוגלת לעזור לאנשים שמחפשים את עצמם. אני לא יכולה לספר להם על חוכמת הקבלה. אז תגיד לי בבקשה, איך לספר נכון, רב? אולי להביא לו ספר, אולי להשתדל בחוזק לספר משהו. אני בדרך כלל לא מספר, אני בדרך כלל מביא איזה חומר. או איזה הזמנה לאיזה הרצאה או משהו כזה, איזה פרסומת לזה, אבל לא יותר מזה. סנקה, לא לאנוס את האדם, רב, לא לאנוס ולא לדבר. אם הוא לא מעוניין, אם הוא מעוניין, הוא ידע הכל. ואז לא תהיה לך שום אשמה. שאלה נוספת, כמה שאני שומעת אותך יותר, אני מבינה שקבלה זה אור. האם בני אדם יכולים להשפיע אחד על השני כשהם נמצאים בדרגה מסוימת גבוהה? האם הם מסוגלים להשפיע על אנשים ולגרום להם לחוות אקסטזה רוחנית? רב, קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי. המצבים הרוחניים זה תלוי רק בכמה האדם מסוגל להתעלות מעל האגו של עצמו. אתה מבין? הרבה אנשים רוצים, אבל הם לא מסוגלים לשכנע את עצמם בזה שלרצות, הכוונה לרצות להתעלות מעל עצמך, לרצות מעל, להתעלות מעל האגו שלך. האנשים האלה מוכנים להכל חוץ מזה. סנקה. שאלה, מה זה מנוחה למקובל? הרי הלימוד עצמו הוא מנוחה שכזאת מהבעיות החיצוניות. רב, לא, מקובל זקוק למנוחה. והוא גם מאוד מתעייף. כי אותו מאמץ שיש לי, נגיד עכשיו, במהלך השעה הזאת איתכם, היא קולוסלית. הרי בפנים אני חווה בדרגות האחרות את אותם המילים והמחשבות שאני מבטא לכם. לכן אני מבזבז על זה המון אנרגיה. שעה כזאת של שיחה איתכם קשה יותר מהכל. אני יכול בזמן השיעורים, כשאני משוחח עם התלמידים שלי, ומסביר להם, אני דווקא מגלה בי כוחות אחרי זה, כי אני נמצא עם אנשים שרוצים לקבל ורוצים להחזיר לי חזרה את האנרגיה הזאת, את הידע הזה. אנחנו ביחד עובדים, ולכן אני לא מתעייף בשיעורים, אבל משעה כזאת שאני יושב איתכם אני נגמר. סנקה, אז שאלה קצרה, איך להשפיע, איך ללמוד להשפיע, לתת, רב, איך להשפיע לתת, איך ללמוד לתת, רק בקבוצה, רק בעשירייה, אין דרך אחרת. בוריס, יש לנו בליץ קצר וכמה הודעות לפני כן. כבר התחילו השיעורים בקורס חורף 2017, תירשמו, כי השיעור הראשון יהיה מחר, וב-18 שתכננו כבר התחיל הקורס, שתוכלו ללמוד באינטרנט. ושם ניפגש מחר ונעלנה על כל השאלות. ברוסטוב, על דון יהיה מאסטר קלאס, תבואו, וגם בריגה, ב-29 לחודש יהיה יום דלתיים פתוחות. וכמה שאלות, ליאוניד מיאלטה, למה כוח עליון נקרא כוח או דעת הבורא, דעת שיוצר, רב? כי זו באמת דעת שיוצר ובורא. בדעת של עצמו, בשכל, במחשבה שלו, הוא בורא, יוצר, אין יותר מזה. הכוח העליון, הנעלה שבטבע זו מחשבה. שאלה, האם יש בקבלה משיח, ומה זה? ומי זה לפי חוכמת הקבלה? רב, משיח זה כוח של האור העליון. אור עליון הוא בנוי, כביכול בנוי, מורכב, יכול להתגלות בכל מיני כוחות, והכוח שמתגלה, שמוציא אותנו מתוך האגו, נקרא משיח, כי הוא מושך. סנקה, ולמה כתוב שהוא יבוא על חמור לבן? רב, הוא יבוא על חמור לבן, כי הוא יבוא קודם כל מהאור הלבן המוחלט, המשפיע, והחמור מהמילה חומר. החומר שלו, מהאור הזה, גם כן יהפוך ללבן. כל האגו ילבין, יהפוך לאלטרואיסטי. שאלה, איך קבלה מתייחסת לאנשים שחוזים את העתיד? נומרולוגיה, אסטרולוגיה, רב. לא מתייחסת בכלל, מזלזלת. שאלה, אברהם היה אסטרולוגוס גדול. רב, מי כתב את זה? כל אחד יכול לרשוב מה שהוא רוצה. כותבים, כן? מה? אין קץ לשטויות. שאלה. לא. רב, להפך, כתוב שהאסטרולוגוס גדול היה ההוא בבבל. בזמן אסתר, אמן. שהאמן היה אסטרולוגוס גדול. זה מה שכתוב. שאלה, כשאתה לומד את חוכמת הקבלה, אתה יכול להפחית את האגו שלך או רק לפתח אותו? רב, ודאי לפתח, בלי אגו, לאן תלך? להפך, אתה צריך אגו עצום בשביל שיעלה אותך עד השמיים, ואתה כל הזמן תתקן אותו. שאלה, האם אפשר מצד הקבלה להסביר שלושת הנשיאים, בוש, קלינטון וטראמפ, נולדו יחד איתך באותה שנה, באותו חודש? מה זה אומר? רב, איזה שטויות. באותו חודש, באותה שנה, נולדו עוד הרבה אנשים אחרים. שאלה, איזה אות מהאלף בית העברי אתה אוהב הכי הרבה? רב, איזה אות אני הכי אוהב באלף בית העברי? אני חושב שהאות היי, האות החמישית, והיא מסמלת את הכלי המושלם, נשמה, שמוכנה להתחיל לקבל את האור. סנקה, זו האות גם שמסמלת גם את הבינה וגם את מלכות. רב, ומה שנותן ביחד, הבינה והמלכות נותן ביחד יוד. עשירייה. שאלה, לדעתך, מה עוד היית רוצה לעשות, לבצע? רב, הייתי רוצה לתקן את אולג מאנגליה. שאלה מסכמת. אשתי שואלת, למה צריך ללמוד דווקא את חוכמת הקבלה ולא משהו אחר? למה אני לומד את זה? מה להגיד לה? רב, תגיד לה שאתה אוהב את זה, שזה מעניין אותך, אתה רוצה ללמוד את, העולם העליון והעולם הזה. תסביר לה שזה מאוד חשוב לך. בסופו של דבר, אם היא אוהבת אותך, היא צריכה להבין אותך. כי אין שום דבר יותר נעלה מלימוד חוכמת הקבלה. כי אתה לומד מה ששולט, מנהיג את העולם שלנו. חוכמה נעלה מזה אין. בהצלחה לכולכם בזה, נתראה.